טוב, שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה מתחילים את ספר שמות. היום אנחנו נקרא את הפרק הראשון, ובפעם הבאה אנחנו נלך לאחור ונתבונן על הספר כולו באיזה תמונת מכלול, אבל נתחיל לקרוא את הפסוקים בפנים, נראה לאן הפרק הזה לוקח אותנו, מה הנושא שלו, מה מתרחש בו, וזאת תהיה איזשהו מבוא לפתיחה, כשהפתיחה באמת תהיה בפעם הבאה. טוב, אז אנחנו רואים כותרת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה זאת אומרת באים מצרימה? הם כבר הרבה זמן במצרים. כן, כן, אנחנו חוזרים כ-200 שנה אחורה. כ-200 שנה אחורה אל פרק מ"ו בספר בראשית. בואו תסתכלו יחד איתי רגע. כן, בני ישראל יורדים, יוסף נמצא במצרים, יורדים, לא מ"ו. רגע, סליחה, אני פה בספר. אתם רואים את הפסוקים? ואלה שמות בני ישראל, כן, מ"ו פסוק ח'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן ובני ראובן, חנוך פלו וחצרון וחרמי וכו' וכו'. ויש פה מניין של ה-70 באופן רחב יותר. ובעצם יורדים מצרימה אל יוסף, אחרי שיוסף קורא ליעקב והמשפחה בעצם יורדת מצרימה. אז בעצם יש פה איזשהו תיאור מעניין, זאת אומרת, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כמו מחזיר אותנו לאחור לסיפור ההוא, ואומר, טוב, אני מחזיר אותך לאחור, אבל אני מספר עוד פעם את זה כנקודת מוצא לדבר חדש. כמו אומר, רגע, איך הגענו למצרים? ספר שמות אנחנו במצרים, כבר עמוק, כבר תקופה בתוך מצרים. רגע, מה קורה, מה אנחנו עושים פה? חוזרים אחורה, מספרים את אותו סיפור, אבל מספרים אותו מנקודת מבט אחרת. טוב, אז אם כן, אנחנו חוזרים אחורה, ושימו לב מה יש כאן. יש כאן תיאור של בני ישראל. בני ישראל הכוונה משפחת ישראל, לא, זה בניו של ישראל, האיש יעקב ישראל, זה לא בני ישראל במונח המקובל שאנחנו רגילים אליו, שזה עם בני ישראל, כי עוד הדבר הזה לא קיים. אז אם כן, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, נפש או נפש? נפש. ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אי אפשר לא לראות שיש כאן תהליך של צמיחה. תהליך של צמיחה שנקודת המוצא שלו, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, בעצם 12 בניו של ישראל. במעגל נוסף, את יעקב איש וביתו באו, זאת אומרת, אנחנו דיברנו כבר על עובדה שאת המילה את, כשהיא לא מובנת בהרבה מקומות במקרא, מחליפים באיזה מילה? אם. אם יעקב איש וביתו באו, רק אם זה אמו בלב, ואת זה עם חששות, זה לא באותו מקום, זה לא בשיתוף הלב. אז אמרנו את הדבר, ואנחנו נדבק בו בעוד ועוד מקומות. אז אם כן, אלה שמות בני ישראל, אנחנו רואים, מתחילים בסיפור של 12. עוד רגע ימנו אותם, זה הכותרת, אבל מתחילים בשמות, מתחילים ב... אחד ועוד אחד עד 12 במובן האישי. את יעקב איש וביתו באו, זה לא רק 12, זה כל המרחב של המשפחה, זה גם נכדים, זה נשים, זה וכן הלאה, איש וביתו באו. אז זה מעגל שני, והם עונים כבר 70 נפש. יוסף היה במצרים, והנה מתקדם הציר, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. הנה הגענו לתחנה עוד יותר של התרבות של העם, זה הציר. אז אם כן, זה החלק הראשון. שימו לב, כתבתי פה גם כותרות מעט, זאת אומרת, זה מצבת בני ישראל במצרים, עד כאן, תהליך ההתפתחות, ואנחנו בצעד הבא מדברים על פרעו, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, והוא דואג מהם, והנה מתרחש תחת, הייתי אומר, הריצות שלו, או תחת התגובות שלו למצב שמתרחש, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זאת אומרת, יש פה איזשהו גורם שבא מבחוץ ומייצר איזשהו תהליך, זה תגובת פרעה הראשונה לדאגותיו, זה בחלק הראשון, ואנחנו רואים אותו ממשיך ומגיב, ויבידו מצרים מבני ישראל בפרך, ואחרי זה הסיפור של המילדות, והנה נשים לב בפסוק חף, ויתב אלוהים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. וואו, שימו לב, ויתב אלוהים למילדות, וירב העם. איך הגיע עם? נולד עם, עוד לא היה לפני כן. אני מזכיר לכולם, אלה שמות בני ישראל, זה בניו של ישראל, ירדנו ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים, והנה הפרק הזה מתאר, אפשר לומר, את הולדתו של העם. והעם כבר בחלק האחרון, וירב העם, לא וירבו האנשים. שימו לב, ובני ישראל פרו וישרצו ויצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אין פה עם, אין פה זהות, אין פה לאומיות, אין פה יחידה. מה? פרעו הוא הראשון שמכנה אותם כעם, ובעצם נקודת המוצא היא בחלק השני של הפרשה, לא בחלק הראשון. נכון. אז אם כן, נכון, אז אנחנו בעצם רואים פה איזשהו תהליך, ואפשר לומר שבעצם יש לנו נושא לפרק. הנושא הוא המעבר מבני ישראל 12 או 70 שיורדים למצרים, עד למצב שיש עם שהוא כבר הרבה והוא כבר עצום. זאת אומרת, עם שכבר יש לו עוצמות ויש לו איכויות כעם, זאת אומרת, אנחנו כבר רבים, אנחנו הרבה, אנחנו כבר קיימים, אפשר לומר. טוב, אז מה באמצע? ופה אני רוצה לתת כלי, איפה הכלים אנחנו רושמים? בכל מיני נקודות במקרא, בהרבה מקומות אפשר לראות פרשייה שבנקודת מוצא כתוב משהו, ובנקודה אחרת בפרשה, לפעמים בסוף הפרשה, בעצם יש ציון של נקודת ציון חדשה, אחרת, שונה. פה לדוגמה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, 12 אנשים או 70 אנשים. בסוף הפרק, וירב העם, הופ, יש עם, הוא הרבה והוא עצום מאוד. זה פער עצום. רגע, איך הגענו מכאן לכאן? הזמנה בפרק לראות את התהליך הפנימי, לא רק לראות שהדבר הזה הגענו לשם, אם התורה מתארת נקודה אחת, והיא מתארת את הנקודה הנוספת שהשתנתה וכבר נמצאת במקום אחר, פירוש הדבר שגם באמצע אתה תוכל לראות. רואים שם, ויהי בשלח פרו אתם, מתי יוצאים? ויהי בשלח פרו אתם, מה זה בשלח פרו? למה שלח עמי ויעבדוני? למה זה נושא בכלל? למה אתם נושא? למה לא? ויהי בצאת ישראל ממצרים. אז התשובה, הם חלק מהסיפור. הם חלק מהסיפור, ובעצם יציאת מצרים זה לא רק, זה לא אנחנו במדבר שעברנו תהליכים והקדוש ברוך הוא לוקח לו עם משום מקום. לוקח לו גוי מקרב גוי. וההתחככות הזאת עם מצרים היא בלב העניין, ומערכת היחסים, ומה המסר שמצרים ומה הלימוד שמצרים צריכה ללמוד, ומה בתודעה של פרעה, זה חלק מהסיפור. למה זה חלק מהסיפור? כי עם ישראל הוא לא עם רגיל. איך אנחנו לא נולדנו פה? אנחנו, תסתכלו על האדמה הזאת, עם ישראל לא נולד פה. עם ישראל יושב פה כשהוא מקיים את רצון הקדוש ברוך הוא. והוא לא יושב פה כשהוא לא מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה זכות לשבת, זה אידיאל לשבת. אבל זה לא מציאות, זה לא כמו עמים אחרים שהקשר שלהם לארץ הוא בלתי מותנה, בלתי תלוי בשום דבר. אצלנו אנחנו לא צמא, אנחנו לא באנו מפה, והמתנה הזאת שנקראת ארץ ישראל היא מתנה והיא תלויה בהתנהגויות. אם נזכה, אם נהיה ראויים אנחנו, ואם לא אז לא נהיה ראויים. ובעצם הסיפור הזה שם אותנו באיזשהו מקום קודם ללאומיות הרגילה, ואם תרצו קשור מאוד ל כן, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז פרעה מברך, נותן לנו את ברכת הדרך, פעם ראשונה יוצר אותנו כעם, ופעם שנייה משלח אותנו. והשילוח שלו הוא לב העניין, זה לא פרט, זה לא חוליה. הדבר הזה, העובדה שאומות העולם, ופרעה הוא כמו נציג של אומות העולם, שולח אותנו לדרך, היא בעצם עומק הסיפור של עם ישראל. נשלחנו על ידי פרעה. נשנחנו לשליחות ההיסטורית לגאול את העולם, כולל את פרעה וכולל את העמים כולם והאנושות כולם. וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה והתפללו אליך דרך העיר הזאת ודרך הבית הזאת. הסיפור הוא שלנו, הוא הסיפור הגדול. הרב באורות ובעוד מקומות מתרגם אותו למקומות אני חושב מדהימים, אורות ישראל אני אקרא לכם פסקה, ויש שורה של פסקאות שמדברות על היחס שלנו לאומות העולם, על מקומו, אנו כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. זאת אומרת, מה זכות הקיום שלנו ככנסת ישראל, כינוס נשמות ישראל, הביחד שלנו, מה הבסיס שלנו? אז כל עם חי על בסיס לאומי של משפחה, של שבט, של אנשים שהם ביחד, ואנחנו רוקמים ביחד רקמת חיים, ויש קשרים בינינו חברתיים וכאלה, ויש לנו היסטוריה משותפת, וככה תוצרת תודעה של עם. אבל אצלנו הסיפור, אנחנו כנסת ישראל רוצה לחיות, למה? מה רוצה לחיות? למה? כי היא רוצה לחיות, כי היא אוהבת את האנשים שהיא חיה איתם, היא אוהבת את האורגן, או כמו משפחה, למה משפחה קיימת? כי אוהבים אחד את השני. לא, זה לא מה שכתוב פה. מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה, הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. היותר הזה זה כל השאלות שיש על ההתנהגות של עם ישראל לפעמים במוסריות יתר, שאומרים, מה זה המוסריות יתר הזאת? אז לא, אני לא בא כרגע לחתום על כל מוסריות לא מאוזנת. אני רק בא לומר שבעצם אומר הרב פה, כן, הרצון של כנסת ישראל זה שונה מיחיד. אדם יש לו יצר קיום מאוד חזק, בסיסי, קודם לאידיאלים שלו. ופה בעצם אומר הרב, אבל כנסת ישראל, הקיום האידיאלי המוסרי שלה, להיטיב לעולם, לרצות את טובתו של העולם, להיות מי שחפצה בדבר הזה, קודמת, הנטייה הזאת קודמת ליצר הקיום, לאהבת העצמיות. זה פסקה, אני חושב, מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, ובעצם אני חושב שהיא נמצאת פה, ואם רואים אותה פה, אז אפשר להתחיל לראות אותה בהרבה מקומות במקרא שהיא קיימת בפרקים, גם בספר שמות אנחנו עוד נראה אותה, ונתתי רמזים על לא מעט מקומות, לא מעט היבטים. טוב, אז הנה לנו נקודה ראשונה של הפרק, ובמובן הזה אז יש לנו התרבות ראשונה לא מבוקרת, זה בשלב הראשון, ובשלב השני יש כבר התרבות מסוג אחר, אבל זה גם התרבות, אבל זה גם כאשר יענו אותו, זה מאוד מאוד שונה, וכאשר יענו אותו, הכוונה את העם, כן ירבה וכן יפרוץ, אז זה כבר ריבוי של עם, זה כבר, יש פה משהו שקשור גם ללכידות, קשור גם לקיום המשוייך, לחיבורים בעצם שנמצאים, וכן יפרוץ בתור יחיד, בתור פריצה של עם, זה פריצה של התפתחות, זה לא פריצה של יחידים, בסדר? זה משהו בקולקטיב, ובחלק האחרון של הפרק עוד יותר, העברים. העברים זה קיום, זה משהו ברמה הקיומית. עברי, אנוכי, אברהם אבינו מעבר אחד והעולם כולו מעבר אחר, זה משהו ברמה הקיומית ביותר, לא ברמה של זהות ודעות וכן הלאה, משהו בעצם הקיום של זרים, של עברים, אחרים, משהו כמו זרים, לא שזה זרים, אבל עוד נגיע לזה בשלב יותר מוכר. טוב, אז הנה לנו איזשהו מבנה של התהליך שלנו כמי שנוצר במצרים בחלק הראשון ובחלק השני, ואני רוצה ללכת עוד צעד קדימה ולשים לב להבחנה שקיימת בפסוקים והיא משמעותית בין יעקב לבין ישראל. זה נמצא כאן, זה נמצא גם בפרק מ"ו בספר בראשית, ואני רוצה שנעקוב אחרי שניהם ונראה מה בעצם מתרחש כאן. טוב, שימו לב. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אני קורא לצורך העניין. אם יעקב, איש וביתו באו. זאת אומרת, יש פה בעצם שני מעגלים שמקבלים כותרת. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ותדע לך, זה לא רק בני ישראל הבאים מצרימה, אלא אם יעקב באו איש וביתו, ועכשיו מונים ומפרטים אותם. אלה שמות בני ישראל, זה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון וכו' וכו', גד ואשר. ואיש וביתו באו, והיא כל נפש יוצא ירחו, ירח יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. שימו לב שיש שמירה על ישראל ויהודה. זאת אומרת, אלה שמות בני ישראל, ואחרי זה מונים את 12 בני ישראל, ואחרי זה את יעקב, או אם יעקב איש וביתו באו, ומי הם? והיא כל יוצאי ירך יעקב, פה מדברים על יעקב, 70 נפש ויוסף היה במצרים. רואים את השמירה. טוב, אז אמרתי כבר שיש פה מעגלים, יש פה מעגל של 12, המשפחה הגרעינית, מעגל רחב יותר של 70, ומעגל שלישי, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אבל אנחנו רואים שיכולנו לקרוא את הכל תחת אותו שם, בני ישראל או יעקב, והנה פה הכתוב מדלג משם לשם. מה פשר הדילוג הזה משם לשם? מה בעצם מונח בתוכו? אז בואו נראה. אז אמרנו כבר, ישראל זה השם של הייעוד, ויעקב זה השם האישי, החיים הטבעיים. הייעוד קשור לעובדה שהמלאך קרא לו בשם זה, והקדוש ברוך הוא קרא לו בשם זה. לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. וכשהוא חוזר לבית אל, עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מברך על השם, או מדבר על השם הזה, אז זה מקבל איזשהו חזון, איזשהו ייעוד, את המקום הגבוה בעצם, הייעודי של עם ישראל. עכשיו תראו דבר מעניין. אלה שמות בני יעקב, סליחה, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. זאת אומרת, בני ישראל באים. המילה באים זה הווה מתמשך. וכמו אומר, זה תהליך שלא נפסק. וכמו אומר, הבאים מצרימה אפילו עכשיו, אולי בספר שמות, הם באים מצרימה. יש פה איזה משהו שממשיך, משהו שלא נעצר. זה מקום אחד. שימו לב, הלשון באים היא לשון לבוא למצרים, זה חיובי. נכון? לא הלכו למצרים, לא הגיעו למצרים, לא באים, אני בא לאיזה מקום, לבוא אל מקום, זה פנים אל פנים, זה להיות מחובר אליו. אם תרצו, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, למה מצרימה? אל מצרים. מה ההבדל בין, אני הולך אל הבית, אני הולך הביתה. מה זה אני הולך הביתה? מכוון, זה מתאים, זה מחובר. וואו, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, לפי התיאור הזה, יש פה איזושהי מכוונות שלהם לבוא מצרימה, מכוונות חיובית, מכוונות ש... כן, כן, זה מתאים הסיפור הזה. זה סיפור אחד. את יעקב, או אנחנו פתאום רואים, עם יעקב, עברנו לשם, עכשיו הולכים למכלול של המשפחה, לא בניו של ישראל במקום הגבוה, אלא עם יעקב, איש וביתו באו. שימו לב, עם יעקב זה לא ממש איתו. זאת אומרת, יעקב הוא בא, אבל הם לא ממש איתו. יש נתק בינו לבין בניו. אבל יעקב מוביל, וגם הלשון בא הוא בעצם מצייר פה משהו שהיה בעבר כבר, איזה אירוע קונקרטי, ולא באים, לא אירוע מתמשך. טוב, למה בעצם הדבר הזה, למה הייתי אומר, יש פה איזו אמירה שבהיבט של הייעוד, הסיפור הוא טוב, הוא מחובר. בהיבט של העם, בהיבט של השייכות, וואו, לא פשוט. הם באים, את יעקב, עם יעקב, לא ממש. הם באו בעבר, ובעצם יעקב מביא, הם לא באים מעצמם. את עם יעקב, איש וביתו באו, עם יעקב, הם תפלים ליעקב. כאילו יעקב אומר להם, בואו, בואו, אבל הם לא רוצים לבוא. יש פה איזה עיכוב. אני מזכיר, אנחנו מדברים פה על ירידה ישנה שלהם למצרים, לא מדברים על ירידה חדשה, על מה היה בנקודת המוצא. איך להבין את הדבר הזה? אז הדרך זה להיכנס רגע אחד לספר בראשית, ובואו נקרא את הפסוק.
נתחיל בעובר, הבאים מצרים.
מה?
אתה אומר שתחילת הפסוק זה דווקא בקירוב, הבאים מצרים.
הבאים זה אומר שמאז ועד היום הם באים. זאת אומרת, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, המתאר את מה שהיה אז. אלה שמות בני ישראל, 12 בנים שירדו מצרים, אז זה ברור. זה ברור שאנחנו הולכים אחורה, וזה ברור. והתיאור הזה בספר בראשית, בואו נקרא אותו. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים עכשיו, נכון? רק המיוחד זה שבספר בראשית הבאים מצרים, אתה אומר, עכשיו הם באים מצרים, מה הווה מתמשך, זה בסדר. אבל עכשיו שאתה משחזר אחורה, למה אתה כותב את אותו דבר? תגיד, אשר באו מצרים, תספר על ההיסטוריה. כמו שאתה מספר אותה ביעקב. כן, ביעקב אני מספר את זה עבר, כאילו אני מספר את זה, ופה אני משייך את זה בהווה מתמשך. הווה מתמשך יוצר הזדהות, יוצר שיוך, יוצר המשכיות, יוצר משהו חי וקיים יותר. משהו שהוא בעבר היה ונגמר, או היה ו, ובכל אופן לא, לא, לא ממשיך ומתברך, לא ממשיך ב, ב, במה שמכוון מתוכו, ועוד מעט אני אסביר למה כוונתי. טוב, אז הנה לנו איזושהי פתיחה, ואני שואל, מה יש כאן? בני ישראל ירדו מצרימה, בני ישראל מצוין, בני יעקב, מסובך קצת. אז בואו נלך רגע אחד לפסוקים שם ונראה דברים מעניינים. אני כבר רואה, אנחנו, גם השיעור הבא יהיה על פרק א', אני פתחתי יותר ממה שחשבתי, והשיעור אחריו אנחנו ניתן תמונה, אולי באמצע, לא יודע, כן, אני חושב שזה מה שיהיה. אז כל מי שירצה להעמיק בפעם הבאה בפרק א' ולראות איך אפשר ככה להעמיק בתוך פרק ולראות שם דברים משמעותיים על התהליך, אז אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה בעזרת השם בפרק הראשון, ואחרי זה נעבור לתמונה הכוללת של ספר שמות. אז בואו נראה את, את הפסוקים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב, רגע, לא, אני לא את זה רציתי, זה מקביל אלינו. אגב, יש גם הבדלים מאוד מעניינים בין התיאור של מבב לבין התיאור שלנו, וזה מביא, מי שירצה יוכל לראות, אני פחות אתעסק עם זה, זה כאילו חוזר על אותה פרשה, ממש, הרמב"ן כבר מאיר על זה, שזה חוזר אחורה אל אותה פרשה, אבל הוא לא מספר את אותו דבר. יש הבדלים במילים, וההבדלים במילים זה הפרספקטיבה השונה שקיימת. הפרספקטיבה השונה, לדוגמה, שם מונים את השבעים. פה לא מונים את השבעים, כי פה זה בראייה כוללת של הדברים, זה לא הנושא פה, היחידים. פה אנחנו הולכים לכיוון של עם, לפתיחה של ספר, אז כבר לא מונים את השבעים, לדוגמה. דבר נוסף מעניין, ששם מונים גבירה ושפחה, גבירה ושפחה. כמו שבטבע הם היו גבירה ולידה שפחה, גבירה ולידה שפחה. אצלנו זה שתי האימהות ושתי השפחות. למה זה השתנה הסדר? אז זה נפלא. כי שם היינו בתוך המשפחולוגיה, אז באמת זה היה התיאור. גבירה ושפחה, גבירה ושפחה, כל אחד במקומה. עכשיו אנחנו מדברים על ההיבט של איך הדבר הזה הופך להיות עם, איך אנחנו הופכים להיות עם. כיוון שאנחנו הופכים להיות עם, אז הפרספקטיבה שלנו זה כבר פרספקטיבה גדולה. פרספקטיבה גדולה, אז יש לנו אמהות ושפחות, זה בהיררכיה הכוללת של עם ישראל, בתמונה הגדולה יותר. רואים את ה... אז הנה לנו איך לוקחים את ה... ויש עוד הבדלים בין הפרשה הזאת לפרשה הזאת, אני לא אכנס להם, אני רוצה ללכת למקור אחר בספר בראשית, ולראות את תיאור הירידה מהזווית שהיא משמעותית לנו, כישראל ויעקב. אז בואו נסתכל, איפה זה וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע? איפה זה? בואו... מה? כן, מבב. בואו תסתכלו יחד איתי. וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע. ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. שימו לב, בואו אני אקרא פעם אחת ותראו כבר את הפערים בין ישראל ליעקב. ואחרי זה ננסה לבאר. אז אם כן, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר שבע ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. פתאום פונה לישראל וקורא לו יעקב. ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, וגם אהלך גם אלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסו בני ישראל את יעקב אביהם. זה לא מדהים? תראו מה זה. ויסו בני ישראל את יעקב אביהם. מה זה? ואת הפעם את נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרו, בניו ובני בניו איתו, וכו' וכו'. ואלה שמות וכו'. טוב, מה יש כאן? אז קודם כל רואים פרשה שנעה בין המילים. פעם אחת קוראים לו יעקב, פעם אחת ישראל. מה זה הדבר הזה? מה יש כאן? ורואים, זה חד שיש פה, יש פה נושא שאי אפשר לברוח ממנו. אז בואו נראה. קודם כל, וישא ישראל וכל אשר לו. ישראל הולך יחד איתם. אין פה תלות. ישראל והם הולכים ביחד. ויישא ישראל בכל אשר לו ויבוא באר שבע ויזבח זבחים לאלוהי אביו. יש פה מכוונות, עם ישראל יורד מצרימה. במקום הגבוה זה מצוין, זה מחובר. קצת מזכיר את החלק שלנו, נכון? במקום הגבוה, זוכרים? נכון? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מצרימה הבאים, הווה מתמשך, מצוין. אז בפרספקטיבה הגדולה, זה בסדר. ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, הקדוש ברוך הוא פונה אל ישראל, ואז הוא מציף את שמו כיעקב, שבינתיים לא ראינו מה קורה איתו, אבל פתאום אנחנו מגלים שמה, ויאמר יעקב יעקב. מה זה יעקב יעקב? למה פעמיים? פעם אחת זה קריאה ראשונית מבחוץ, ופעם שנייה אברהם, אברהם. ראיתם מה עשיתי? למה הוא חייך? קראתי לו אברהם, הוא הסתכל, היה במחשב או במשהו, קראתי לו אברהם, אבל קריאה ראשונה מה היא? להסב את תשומת ליבו מהמחשב לזה שאני רוצה להגיד לו משהו. אז עכשיו אברהם בסדר, הוא מסתכל עליי, ועכשיו אני אומר עוד פעם אברהם, אז מה עושה אברהם השני? מה עושה אברהם השני? אני כבר קרא, הוא מסתכל עליי, עכשיו אני אומר עוד פעם אברהם. אז אברהם השני הוא כניסה פנימה, הזמנה פנימית יותר, נכון? זאת אומרת, כשעושים את זה מוחש, אז אפשר לראות בעצם שכל אחד יש לו תפקיד אחר. הראשון מסב את תשומת הלב, השני הולך פנימה. אז ככה תסתכלו במקומות אחרים, ויש פה הזמנה לעמדה פנימית, כן.
יש לציין שזה תרגיל שהמציאו על השם אברהם במקור.
לא שומע?
זאת אומרת, המציאו לתרגיל הזה על השם אברהם במקור.
זה במקור.
אבל כדאי.
כן, אברהם, אברהם. בכל אופן, בסדר. אז ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, פנימי כזה, ושימו לב, עכשיו בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר, ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ומציף את יעקב, ואומר לו, אנוכי האל, אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אל תירא, אל תפחד, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא אל ישראל ואומר לו, יעקב, יעקב, אל תפחד. רואים שמה? שיעקב מפחד. ואז בעצם, כן, אל תפחד, אנוכי האל, שימו לב, כאילו, אנוכי האל, אלוקי אביך, אני מלווה אותך, נותנים לו איזה פרספקטיבה רחבה יותר. אל תירא מרדה מצרימה, אל תפחד מן העתיד, כי לגוי גדול השמחה שם, אנוכי אלה, ארד עמך מצרימה, אנוכי עלך גם עלו, וכו'. זאת אומרת, ויוסף ישית ידו, הוא עידוד על הליווי של יוסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעודד את יעקב, ויקום יעקב בעקבות העידוד הזה מבאר שבע. אבל עדיין יעקב חלש. למה יעקב חלש? מה זה שישראל חזק ויעקב חלש? ישראל חזק, אולי בהקשר של עבדום ועינו אותם, אולי בהקשר של יהודו של עם ישראל, אולי בתמונות הגדולות, כן? גר יהיה זרעך בארץ לא להם, איזשהו, יש תמונה גדולה. אבל בהיבט המשפחתי מה קורה? אני מזכיר, המשפחה מפורקת כמעט. אנחנו אחרי מכירת יוסף, עכשיו יוסף חי. וכל הסיפור הוא פחד אחד גדול. מה יהיה שם? מה יהיה עם יוסף? מה יהיה עם האחים? מה יהיה עם הרים? המשפחה מפורקת לגמרי. יעקב ירד שאולה בכל השנים האלה. עכשיו אמרו לו שיוסף שם, אבל ליעקב אין כוח, אין לו יכולת בעצם להתמודד עם המציאות. והקדוש ברוך הוא מרים אותו. ועדיין קשה, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם. תראו איזה פסוק, שמתם לב לפסוקים האלה פעם? מה זה ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם? בני ישראל חזקים, כולם. הזהות, אין, בייעוד זה נמצא. הייעוד הכוונה, הכוח הזה של הייעוד מקרין, הוא יוצר איזושהי כותרת, יוצר איזושהי משמעות. אבל הסיפור של יעקב, ושימו לב, ומה עם בני יעקב, או מה עם הבנים בשם של יעקב, גם הם לא נזכרים פה עד עכשיו, וצריך להבין רגע, ומה איתם, איזה כוח יש להם? יש להם כוח כבני ישראל, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת אפם ואת נשם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותם, ויקחו את מקניהם את רכושם, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. שימו לב, יעקב בא וכל זרעו עמו. יעקב מוביל, זאת אומרת, יש את ישראל החזק ובני ישראל חזקים. בני ישראל מרימים את יעקב, יעקב מתקשה ובני ישראל מרימים אותו. רגע, ומה קורה בציר של יעקב ובניו? יעקב וכל זרעו איתו. גם הבנים הם בפחד. גם הבנים אין להם כוח. ומי לוקח אותם? יעקב וכל זרעו איתו. מזכיר לכם איזה פסוק? את יעקב איש וביתו באו. בדיוק אותה לשון. לא עם יעקב, זה כמו עם יעקב. זאת אומרת, בציר של יעקב הוא זה שדווקא נותן כוח. בציר הוא מקבל כוח מבניו כישראל, אבל ומקבל מהקדוש ברוך הוא כוח על הצד של כן להתחזק, והוא קם, קורא איזה התחזקות, ודווקא בהיבט הזה. עכשיו, בהיבט הזה זה מתבקש. ההיבט הזה מתבקש, למה? מכיוון שאנחנו מדברים עכשיו, האחים יורדים אל יוסף. יש להם כוח להתמודד עם יוסף? בסיפור של יעקב הכל מפורק. משפחת יעקב נמצאת במצב קשה, ויעקב מפחד לרדת, בניו מפחדים לרדת, בניו מסוכסכים, שבורים ורצוצים בתוך הסיפור הזה. מה יהיה פה? זה פחד קשה, והמקרא בעצם מראה את המקום שלו, לא מזכיר אותם, ומתי הוא כן מזכיר אותם? בסופו של דבר, בנקודת הקצה, שבעצם אומר יעקב, כן, ויבואו מצרים, יעקב בכל זרעו, את יעקב, איש וביתו באו. מה בעצם יש כאן, ואני רואה שאנחנו כבר נסיים. ראינו מפגש ראשון עם הפרק, וראינו נושא לפרק. ראינו נושא שבעצם אומר, איך נוצר עם? איך נוצר עם? וראינו בסופו של דבר שני שלבים. שלב אחד מבחוץ, מבפנים, תהליך פנימי, אבל תהליך פנימי לא הבשיל. הוא הביא לבתי מלא הארץ אותם, בתי קרקסאות ובתי... זה לא משוייך, זה לא מחובר, החלק הפנימי שלנו. ויש פה דבר בסיסי בעצם, פרעו, שבעצם קם עלינו ומייצר את התהליכים בריאקציה עם מה שקורה מבחוץ, הגורם הזר, גוי מקרב גוי. אנחנו נוצרים בהתחככות הזאת עם מצרים, היא בעצם שמה אותנו כעם, והיא מייצרת את התהליכים הבאים בתוכנו. תחת הכותרת הזאת הלכנו עוד צעד עכשיו, ובעצם ראינו שיש לקרוא את הסיפור הזה בכפילות, ומי שמתחיל לקרוא אותו כאן צריך להתחיל לקרוא את כל ספר שמות ככה, ולהתחיל לראות תמונות גדולות בתוך הסיפור. אבל ראינו איך השורשים של בעצם הירידה הראשונה למצרים, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, שבהיבט הזה אז יש פה חזון ויש פה שיוך ואולי גר יהיה זרחה, אבל בכל אופן משתפים פעולה עם ההשגחה האלוקית במקום הגבוה. אבל אם יעקב לא יתרחש אלא את יעקב, איש וביתו באו, ובסופו של דבר במובן המשפחתי, במובן של מה שקורה בין האחים, אז המצב הוא לא פשוט, כי האחים במצבם בירידה הזאת לא פשוט, ויעקב הוא זה שלוקח אותם, ופה התחלנו איזשהו ערוץ שבעצם ירוץ על שני הערוצים האלה של יעקב וישראל. עוד אמרנו נקודה אחת, זה בעצם, רגע, מה עוד רציתי להגיד? טוב. מה? כן, היחס בין התיאור בספר בראשית, שבספר בראשית אנחנו רואים סיפור דומה ופסוקים דומים, איך יש פה איזשהו דבר מעניין שבעצם התורה חוזרת כאילו על אותו סיפור, אבל היא חוזרת עליו בפרספקטיבה אחרת. אז אותו סיפור מסופר פעמיים, אבל הוא לא באמת חוזר על עצמו, הוא חוזר על עצמו מנקודה אחרת. ובפעם הבאה אנחנו ניכנס פנימה גם לחלק הראשון יותר, להבין מהו התהליך הפנימי, מהם שלביו וחלקיו, וגם בחלק השני בעצם יש לנו 4 נקודות ציון, של תגובת פרעה הראשונה, תגובת עדכון שלה, תגובת פרעה השנייה ועדכון שלה, ומכאן עם ישראל יוצא לדרך. ברכת